פרק כ"א, פסוק ד'. ויסעו מאור ההר, דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה לבריאות, העליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים הסרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה, ויאמרו חטאנו, כי דיברנו בשם בבך, יתפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו בחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת בחי. בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו באזור אילת, מצאו מקדש מדייני עתיק. מה שמצאו במקדש המדייני הזה, שהיה בנוי מקירות ללא קיר, ללא תקרה, וכנראה מחוסה היה ביריעות, בדומה למשכן שלנו, מצאו בתוך החדר הפנימי, דיינו קודש הקודשים של המקדש הזה, ליד תמנע באזור אילת, מצאו נחש נחושת גדול, יפה כזה. מצאו, אלא שנחש הנחושת הזה איננו בוודאי הנחש שעשה משה, שהרי הנחש שעשה משה קוטט, נחתך, בוטל בימי חזקיה ומלך יהודה. אבל רואים שהנטייה לעשות נחשי נחושת נטייה עתיקה, לא רק משה עשה, להבדיל גם עובדי עבודה זרה עשו, וזה בדיוק באזור הזה שבו זה פועל. כלומר, תמיד אנחנו רואים איזו הקבלה בין הקליפה לבין התוך, בין מה שנעשה בתרבות הסובבת למה שנעשה במרכז הקודש. הרמב״ם אומר את זה. הרמב״ם אומר, זה שהתורה צוותה להקריב קורבנות, זה על פי הנוהג של התרבות האלילית של אותם הימים שבהם ניתנה תורה, שאז עובדי אלילים היו עובדים על ידי הקרבת קורבנות, אף התורה צוותה להקריב קורבנות לשם. אפשר לראות את זה בשני אופנים. אפשר לראות את זה באופן שטחי, אפשר לראות את זה באופן עמוק. אם רוצים לראות את זה באופן שטחי, יוצא שאין במצוות התורה הפולחניות, על כל פנים, שום דבר מיוחד, סך הכל העתקה של אומות העולם. מאומות העולם. אפשרות שנייה, זה לראות את זה בצורה עמוקה. זה לומר שבעצם הקודש נמצא בכל, הוא מתחיל להופיע במעגלים הרחוקים, מה שנקרא קליפות, ועם הזמן הוא הולך ומתגדל, הולך ומתפשט, לא זה, הולך ומתכנס, הוא מופיע בנקודה המרכזית, דהיינו, עם ישראל. כלומר, ניצוצות הקודש היו מצויים במעמקי הקליפה של עובדי עבודה זרה, ונחשפו על ידי תורת משה. כן, בבקשה, אדוני. לפי זה, לפי ההסבר השני, יש ערך עצמי מיוחד לקורבנות. ושהאינטואיציה הזאת הייתה מצויה קודם אצל עובדי אלילים, עד שנגאלה והופיעה דרך תורתנו. לא שומע. זה לא היה קורה. זה בדיוק העניין. כלומר, יש על זה ויכוח, לכאורה יש ויכוח על זה בין הרמב״ם לבין הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהקורבנות באו בעקבות המצב של התרבות של אותם הימים. הרמב״ן אומר, חס וחלילה, איך אפשר להגיד דברים כאלה? הרי יש סוד כמוס בתוך הקורבנות, ולפי דברי הרמב״ם כל זה נועדה כתגובה אל החוץ. והוא שם מביא כל מיני רמזים על פי הקבלה, מה קורה בקורבן, איך העולם מתאחד, איך ההוויה מתאחדת וכו'. כותב הריטב"א, רבנו יום טוב בן אברהם אל סבילי, שהיה תלמידו של הרמב"ן. לא, בעצם היה תלמיד, סליחה, של הרשב"א. והרשב"א היה תלמידו של הרמב"ן. אומר, אם כן, הריטב"א, שזה שהרמב"ן תקף את הרמב"ם, זה לא הכרחי. בהחלט ניתן לקבל שיש בקורבנות סוד כמוס, ואף הרמב"ם יסכים לזה, לפי דת הריטב"א. אלא שזה עבר דרך אומות העולם וחזר אלינו. אפשר ככה לומר, רק זה הזדמנות להזכיר שריטב"א זה לא על השבילי, זה לא על השבילי. כן? אתה שואל בחור ישיבה, מה זה הראשי תיבות ריטב"א? אז הוא אומר לך שזה רבי יום טוב בן אברהם על השבילי. לא נכון, הריטב"א לא היה גרוזיני, הוא היה מסביליה. הכוונה על סבילי, הוא מסביליה, שבספרד. בסדר? הזדמנות ככה מדי פעם להזכיר את הדברים כמו שם. אז איפה היינו? כן, הנחש הזה. הנחש זה הכוח שממית. זה ממית. אגב, באמת אנחנו רואים שגם בימי חזקיהו מלך יהודה הייתה נטייה לעם לעבוד לנחש הזה. הנחש... כל הזמן אני לא יודע, אבל יכול להיות שבאיזשהו שלב ייחסו סגולות לנחש הזה.
גם
פרעה,
לא?
מה
פרעה? גם במצרים היה נחש על
ה... כן, ברור. אצל המצרים ודאי היה נחש. מה זה הנחש? הנחש זה השכל הטבעי. זה מלשון לנחש. הרי השכל הטבעי הוא גם מפותל, גם ארצי, וגם ממית. שזה בדיוק מה שאנחנו רואים ביצור המתהלך על הארץ, המפותל והממית. לכן יש יחס בין השכל הטבעי לבין הנחש. השכל יש לו פיתולים, פיתולי השכל, חשיבה. הוא חושב על עצמו, חושב על עצמו בתוך עצמו. לכן הצורה האידיאלית של הנחש זה הצורה העגולה. הנחש הוא עגול, וכמו שהטבע הוא עגול, חוזר על עצמו ללא סולם ערכים. בעוד שלמשל התפילין שלנו הם קווים ישרים. ישרים, כלומר זה הקו של המוסר, זה ההתעלות מעל הטבע. איך הגמרא בירושלמי אומרת? אין ריבוע בבריות. כלומר, בעולם הטבעי לא תמצא ריבוע. זה משהו אנושי, ששייך לסולם הערכים המוסרי. ברור? אז אם כן, הנחש הממית, הוא מראה על זה שהאדם נפל בידי הנחש. מתי האדם נופל בידי הנחש? כאשר הוא מאבד את מוסריותו, את סולם הערכים שלו, ורואה את עצמו כחלק מן הטבע. הטבע משתלט על האדם. זה הנחש. אז איך מתגברים על הנחש? הקו הישר מנצח את הקו העגול. התפילין של יוצאי מצרים מחליפים את הנחש של הפרעונים שהיה להם במקום של תפילין של ראש שלנו. וכפי שאמר ירמיהו על מצרים, קולה כנחש ילך. נכון? קולה כנחש ילך. ואילו אמר בלעם, כי לא נחש, כי לא נחש, נכון, זה משנה. אני לא אמרתי שזה לא משנה. כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל. ברור. עכשיו פה, דווקא כדי לרפא, משתמשים בנחש. זה מוזר. משתמשים בנחש, וכתוב, עשה לך שרף, ושים אותו על נס. מה זה נס? מה זה נס? זה מתה כזה, ארוך, ישר. הנחש הוא עגול, הוא הפוך. בסדר? אלא מה? זה כנראה בא לחבר את העולם המוסרי עם השכל הטבעי. כלומר, יש שני אופנים להילחם בנזקים של הטבע. או לבטל את הטבע, או לצרף אותו אל המוסר. זה ההבדל בין הכובש לבין הישר. כן, כפי שכתוב כאן, השואל נחוש, אז לעתיד לבוא יהיו נחשים ישרים, תרתי משמע. הבנתם את השאלה? שאלה יפה מאוד, והתשובה היא שכן. נחש בגימטריה משיח. כלומר, משיח זה השימוש הנכון שנעשה בנחש. לוקחים נחש עגול, אבל שמים אותו על נס. ואז יוצא שיש לנו מטה עטוף בנחש. עכשיו, האם אתם מכירים את הסמל של הרופאים? של הרפואה, כן? הסמל של הרפואה, שני נחשים מסביב למטה. מאיפה הם לקחו את זה? לא, בחרב זה בצבא. חיל רפואה. אבל מאיפה הם לקחו את זה? הם לקחו את זה מאסקלפיוס. אסקלפיוס! כן, אל הרפואה היווני, הסמל שלו היה מטה עם שני נחשים. אבל מאיפה עובדי אסקלפיוס לקחו את זה? מתורת משה, אולי. כן, נסתכלו זה נחש אחד, סתם זה שניים. יותר כבד אצלם. כן. כן,
בבקשה. זה באמת מסביר קצת למה המתות, איך הנשואים, זה כבר ישר,
אתה מי עושה את זה? מי עושה את זה?
ככה אני
אמרתי,
כשאני מכיר הרי. המתות, המקלות שאנשים הולכים
לי.
זה
קו
ישר,
בסוף זה עיקור. נכון, אכן כן. מה פירוש המילה שרף?
נחש.
נחש, נכון? באיזה שפה? בעברית, נכון? אבל גם בלטינית, סרפנס. סרפנס? נחש, נכון? זאת אומרת שאתם פה מילה שמצויה גם בלטינית וגם בעברית, רק שבלטינית אין לה משמעות, מלבד מה שהיא מורה עליו, מה שאין כן בעברית, מובן למה. הנחש נקרא שרף כי הוא שורף. לפי זה, מובן מה שכתוב בספר ישעיהו, פרק ו'. בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעל לו. מה זה השרפים שיש ממעל לו? נחשים. שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. זאת אומרת, נחשים עם כנפיים, צנחנים. כן? זה מראה מאיים. אתה רואה את השם יושב על כיסא רם ונישא, ומה אתה רואה? שרפים עם כנפיים שעומדים עוד מעט ליפול עליך. עכשיו, מדוע אני אומר את זה? כי זה פשוט היה מראה של פורענות, לא? מה שכתוב בישעיהו. זה לא היה סתם, זה מראה מזעזע. שם יש דברי תוכחה קשים לעם ישראל באותו מראה. לכן זה שרפים עומדים ממעל לו. ברור? מה? אה? זה בישעיהו, פרק ו', פסוקים א' ואילך. בסדר? אז השרפים זה בעצם הסמל של הצנחנים. נחש עם כנפיים. מה שנקרא בספרות יותר מאוחרת, דרקון. דרקון. בסדר? כלומר, זה איזה מין מוטיב שחוזר כל הזמן בנפש האדם, המוטיב של הנחש. כן? זה גם מוטיב משיחי, כפי שאמרנו. שנחש בגימטריה משיח, ויש תרבויות רחוקות מאוד מעם ישראל שבהן גם כן הדמות הכביכול משיחית היא גם כן בעלת אופי של נחש, נחש עם נוצות וכדומה. כן. מה? מה? אמרתי שיש מוטיב קבוע.
לא, לא,
נדבר
המשפט
הבא,
שיש תרבויות.
אה, נדבר? מה ביהדות? גם ביהדות ובכלל באנושות בכלל יש מוטיב שחוזר על עצמו, איזה מין סמל של נחש, וזה מסמל הרבה מאוד דברים. אחד הדברים שזה מסמל זה השליטה של הכוח הטבעי, אבל של השכל הטבעי, אבל זה גם מין יש איזה מין תחושה אינטואיטיבית גם בעם ישראל וגם בעמים, שבתוך הטבע הפראי המשתלט על האדם יש כוחות גנוזים שעתידים להתגלות בתור קודש לעתיד לבוא. ולכן יש ייחוס של המשיח אל הנחש. נחש בגימטריה משיח. מכוח הדבר הזה, תלמידי שבתאי צבי שהם רשעים ירכב, השתמשו הרבה ברעיון הזה כדי להצדיק עבירות, במיוחד בתחום העריות. כן, הם אמרו צריך לעשות עבירות כדי לגאול את הניצוצות של הקודש שנמצאים בתוך הנחש. הם אמרו נחש בגימטרי המשיח, זה נמצא שם, בסדר? אבל יש באמת בזוהר דרוש שנקרא דרוש התנינים, שבו יש נחש דקדושה ויש נחש דתומה, ולכן השושלת המשיחית מתחילה מאדם בשם נחשון בן עמינדב, שמכוחו הכל מתעלה. אז אחד האתגרים הגדולים של הגאולה, ובזה נפלו תלמידי שבתאי צבי ובזה הרב קוק לא נפל, זה לדעת להעלות את הקודש הגנוז בתוך הטבע. מובן? כלומר, אנחנו רואים שיש היום כוחות טבעיים שמתפרצים מכל מיני כיוונים. ההתפרצות של כוחות הטבע נקראת בעברית שלנו היום חילונות. מאיפה זה בא? זה בא מן הקודש הגנוז בטבע שטובע את אלבונו, את אלבונו, ורוצה לפרוץ. עד כאן מובן? כן. זה בדיוק העניין. הקשר בין הנחש לבין זה שהעם דיבר בשם ובמשה, תסתכל מה אומר רש"י, וידברו העם בשם ובמשה, באלוהים ובמשה, בפסוק ה', יביט נא כבודו ויראה דבר מעניין. באלוהים ובמשה ישבו העבד לקונו. זאת אומרת, הם נפלו כנראה לתוך פנתאיזם, זיהוי של אלוהים עם הטבע. אם אני מזהה את אלוהים עם הטבע, אז אני משפיל את הקודש ומושך אותו אל הטבע. אז זה בדיוק הנחש. לכן בא הנחש והרג אותה. זה הולך ממש ביחד. לפי תורי פוריה, על ידי הרכבת גלים סינוסויים, כן אפשר להגיע לגל ריבוי. האם על ידי הרכבות טבעיות מסוימות אפשר להגיע למוסר? היה ראוי סימן שאלה. אני לא יודע מי זה טורי פוריה, אבל מה? יש דבר כזה? יש אפשרות של?
מגל רציף לגל...
אפשר להפוך גל רציף לגל מרובע. קודם כל זה נפלא. אז באמת זה רומז לאפשרות להגיע מתוך הרכבות טבעיות למוסר. זה כתוב בגמרא. אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, גזל מנמלה, דרך ארץ מתרנגול. אז זהו, אז אם ככה, היינו לומדים גם להניח תפילין מהנחש. כתוב בבראשית רבה, שליח גדול איבד אדם הראשון. שמש גדול איבד אדם הראשון. שאם לא היה חוטא, היה משגר את הנחש מקצה העולם ועד קצהו ומביא לו אגרות. שמש זה אותיות SMS. ולכן קוראים לנחש הסמך ממס. כן? שאותו איבנו. אז כנראה שהיינו מגיעים גם כן להופעת הקודש מתוך מעמקי הטבע. אבל זה לוקח הרבה זמן. אנחנו לא במדרגה כזאת של אחדות. אצלנו העולם הוא דואלי. הקודש מצד אחד, הטבע מצד אחר. אבל זה נמצא שם. הקודש שבתוך הטבע נקרא בשפה של המדרשים בשם לוויתן. הלוויתן גם הוא סוג של נחש מימי, שנמצא במעמקי הכוח הטבעי הגדול, הים. נכון, נכון, נחש בריח, נחש הקלטון. פעם הרב אומר, כי היהדות לוקחת מהתרבות הכללית, קורבנות, ופעם שיוון לוקחת מתורת משה, סמל הרפואה. האם הרב יכול להרחיב יותר מי מעתיק ממי? אני ארחיב. לפעמים אנחנו, לפעמים הם. בבקשה. שאל.
זה
זאת השאלה הראשונה? ומה השאלה השנייה? או אתה רוצה שקודם כל אני אענה על השאלה הראשונה? אתה אומר ככה, אני אמרתי שהעולם הוא דואלי. שאלת האם זה משהו מצד המהות או מצד המציאות. כי אם זה מצד המציאות, יוצא שהתפקיד שלנו הוא לאחד את העולם, לחבר את הקודש עם החול. שאלה נפלאה. אני לצורך זה אביא את דברי הרב קוק באגרות ראייה חלק ג'. נא להכיר, זה ספר אגרות הראייה מאת הרב קוק, חלק ג' בעמוד תשין מם ח'. תספר לי אחר כך מה זה טורי פורי, אני לא יודע. מה זה? לא מכיר, תספר לי אחר כך. יש איגרת של הרב קוק אל הרב משה זיידל. מה משה זיידל, רב משה זיידל, מוישה דוקטור זיידל, היה תלמיד בישיבת תלז, הוא ועוד חברו הרב בנימין מנשה לוין. שני הבחורים האלה היו בחורים חריפי שכל, מתייסרים בשאלות של אמונה. באותם הימים לא היה מכון מאיר, אז למי היו פונים? היה אדם אחד בעולם שהוא היה מכון מאיר, זה היה הרב קוק. היו מתכתבים איתו, ויש לנו איגרות נפלאות של התכתבות איתם. פה באיגרת תפשין ממחת, הרב מדבר על בקשתו של דוקטור זיידל, שהרב קוק התייחס למאמר של פרופסור ניימרק. את מאמרו של פרופסור ניימרק לא ראיתי, והנני מתגעגע לראות את הנקודות שרוחך העדין הרגיש שהן ראויות לתשומת לב. כלומר, הרב אומר, אני סתם ככה לא הייתי קורא את המאמר הזה, אבל אם אתה אומר שיש דברים שכדאי לקרוא, לבזבז עליהם את הזמן, אני אסתכל. בכלל, ואז מתחילה איזו ביקורת. ביקורת נגד מה שנקרא מדעי היהדות. האם אני יכול לקרוא את זה עוד פעם? כן, ודאי. אולי נעשה את זה אפילו. את מאמרו של פרופסור ניימרק לא ראיתי, והנני מתגעגע לראות את הנקודות שרוחך העדין הרגיש שהן ראויות לתשומת לב. ואז מתחילה איזושהי ביקורת עדינה כלפי מה שנקרא חוקרי מדעי היהדות באוניברסיטה. בכלל אני משער הלך רוחו של חושב זה, ובכלל בכל הקווים הפילוסופיים המפותחים ביותר בתקופות האחרונות, מובלטת היא ביותר המחלה של ייבוש לשד הקודש. החבר'ה האלה מיובשים. הם מדויקים מאוד, אבל הם יבשים. משהו מצד אחד שלמות טכנית ליצירות פילוסופיות, כלומר אם אתה יבש, אתה יכול להגיע גם לתוצאות מדויקות. ליצירות הפילוסופיות העומדות בשביל כך בחוגן העצמי. ומצד שני, הוא חיסרון פנימי גדול בכל מעמקי החיים של המגמה הפילוסופית. כלומר, הפילוסופיה איננה יכולה להישאר יבשה. עכשיו, עד כאן הביקורת על האוניברסיטה. עכשיו באה הביקורת על הישיבה. ולהפך, בחוגי הקודש מתראה לעומת זה דלדול הכוח של חסרון השפעת החול והבריאות הגופנית של קליטת צבעיו. בישיבות הם כאלה עייפים, והם גם לא עוסקים בבריאות של החול. החול זה בריא. מהשפעת התורה והנבואה ורוח הקודש ידעו גם חכמי מעשה הגדולים שלנו את סוד האיחוד של הקודש עם החול. הוא מדבר על הקדמונים, בימי קדם, בימי הראשונים. והיו בקיאים היטב במיזוגו, הרבה מהם בהשגה מדעית מבולטת, וכולם בהכרה רוחנית טבעית הנובעת מעומק התום שתמיד שרות בנפשם. ועל כן זכו דבריהם להיות חיים חיי נצח, מסתעפים ומתפרשים, וכל מה שאתה מוצץ מהם, אתה מוצא בהם טעם מלא לשד ומתק נצחי. כלומר, הרב אומר, הישיבות לא בסדר, האוניברסיטה לא בסדר. עכשיו הוא חוזר לאוניברסיטה. סקירת החול, החפצה לעמוד בצביונה האוטונומי בלבדה, עצם זה שמה שבה בעולם החול הם רוצים להשתלט על הכל, גרמה בתור פעולה חוזרת על סקירת הקודש, אתה שומע אבישי, זה בשבילך הכל זה, גרמה בתור פעולה חוזרת על סקירת הקודש את חפץ התבודדותה. בגלל שבעלי החול מגזימים בכיוון האחד, אז בישיבות רוצים להתכנס. הכל רק קודש, טהרת הקודש, לא רוצים לדעת שום דבר על העולם החיצון. ובכל העולם הרחב כולו, שמטרת פיתוחו הרוחני היא ההתגלמות הצורתית של הרעיונות והמאוויים, אין דבר המביא הירוס על כל פנים מורגש, כי אם גם ביסוס סידורי כאמור. אבל בישראל, כשהוא שוחה עם הזרם הכללי ואיננו עומד באופיו, הרי התוכן המבודד מביא לו קטגוריה גדולה, והיא נורמליות רוחנית עזיזה. כלומר, כשאנחנו מתנהגים ככה, אנחנו היהודים, אצלנו זה מביא לאי-נורמליות. המארסת את התום העתיק, מפקפקת את התקרה האיתנה של הבניין המעשי, ומקהה את הזיו של אור הרעיון הגדול, אז אורך בכל עוז, מדורדורים בנשמת האיתנה, עומדת לא לגלם את הרעיונות, כי אם לעלותם ולהשפיע עליהם תמיד וכל כמל. אני מדלג כמה שורות. אנו קרואים. כלומר, מה אנחנו צריכים לעשות? אנו קרואים לאחד את העולם. הנה, זונה על שאלתך. וקודם שנאחד את העולם החי החומרי, הננו קרואים לגלות את התוכנית של האחדות הרוחנית, שהוא סודנו העצמי אשר עד עד לא יעשה חן לכל גוי. יש לנו, כן, עבודה של חיבור עולם הקודש עם עולם החול. ואז ישוב אלינו רוח הקודש. בסדר? שאלתך השנייה? אה? זה קשור למה שכתבתי במאמר על לימודי החול. אני אפילו גם מפנה לאיגרת הזאת שם. כן, נכון. זה הייתה שאלתך השנייה? אה, טוב, נו. מישהו אמר לי, כשפעם דיברתי על האיגרת הזאת, זה מסוכן לפרסם דברים כאלה. טוב, בבקשה. כן? אתה רוצה שאני אסביר לך את שבתי צבי? הוא היה אדם שהתבלבל קצת. הוא אמר, מכיוון שיש קדושה בכל, לכן צריך לעשות עבירות כדי להוציא משם את הניצוצות. ואז במקום שהוא יוציא את הניצוצות מהקליפות, הקליפות בלעו אותו. הוא התאסלם. כן, בסוף.
אז בחלק הראשון על
החול? הקודש נפל אל החול. הדבר הזה גרם לטראומה גדולה, במיוחד בעולם האשכנזי. ומאז יש רתיעה מרעיונות כאלה אצל גדולי ישראל, לא בגלל שהרעיונות האלה הם לא נכונים, אלא בגלל שנעשה בזמנו שימוש לא נכון בהן. ועד היום הזה, הרתיעה הזאת היא באוכרנו. כן.
אז מה לא נכון
בתפיסה
של
שבתי
צבי? כאילו, הוא אמר אם היום שכאלה
שולחים
יושבים בדיסקוטק עם כל מיני מקומות
בכדי להעלות
אנשים משם, זה
שלילי? לא, זה בסדר. כן.
שני דברים הראשים. דבר ראשון, לגבי מה שאמר הרב בקשר לשבתי צבי, שהטעות שלו, מה שהוא טעה, הרב קוק
ניצל. גם הרב קוק היה מודע, להבדיל, כן, מאותו רשע, לקודש שבתוך הקליפות, ושצריך להציל אותו. רק שהרב קוק לא חשב שהוא צריך לעשות עבירות בשביל זה. אלא הוא נגרה. זה הרב חרלק מסביר מאוד יפה בספר מעייני הישוע נדמה. שיש מה שנקרא סדר תשרק ויש סדר אבגד. כן? סדר תשרק זה אותיות האלפבטה. מהסוף, תו, שין, רש, גוף, צדיק וכו'. כן? עד שאני מגיע לאלף. סדר אבגד, א', ב', ג', ד', ה'. סדר אבגד זה הסדר שיש אצל האנשים הטובים, הצדיקים. הצדיקים הם מכירים את העולם בסדר אבגד. מה פירוש הדבר? שהם יודעים מה העיקר, מה תפל, מה הטהור, מה התמה. והאות א' היא אות נשגבה, היא האות של גילוי אנוכי השם אלוהיך. תו זה האחיזה של הקליפות. יש תו חיים, אבל יש גם תו מוות. כן? זה הסכנה שם. עכשיו, מה אמר אותו רשע, שבתאי צבי? הוא אמר, הגאולה מתחילה מהקצוות הרחוקים, צריך הרי לגאול את הכל. זה מתחיל בסדר תשרק. לכן צריך ללכת לשם. אומר הרב חרלאפ, מתי זה נכון? כשהצדיק שנמצא במרכז המאורעות, אצלו הסדר הוא סדר אבגד. ואז אלה שעוסקים בתשרק, הם הולכים ומתקרבים אל הצדיק. לא הוא נופל עליהם. לא הוא נופל עליהם.
לכאורה ברגע שהצדיק מגיע עליהם, מה אפשר להתחיל לעבוד?
יש מפגש באמצע. זאת אומרת, מה שאומר הרב קוק, הוא אומר, אני רואה שיש היום עוברי עבירה שבונים את ארץ ישראל, למשל. או אנשים שיש להם חוצפה גדולה והם מבטלים את כל האמונות. מה זה? זה בעצם התפרצות של הקודש הגנוז בקליפות שרוצה שנברר אותו. האם בגלל זה צריך להפוך להיות עובר עבירה? האם בגלל זה צריך להיות כופר? התשובה היא לא. אתה צריך פשוט בתוך בית המדרש שלך, במעמקי המעבדה הרוחנית שלך, אתה חושב. אתה חושב, אתה מבין למה זה קורה. אם אתה מבין למה זה קורה, זה גורם לאותן הקליפות לשחרר את ניסוצות הקודש והם שווים אל הצדיק. ברור? מה שאין כן, שבתאי צבי, שהוא לא רצה להישאר בתוך המעבדה של הקודש, ולכן הלך ונטמע. לרב ולכל מכון מאיר בוקר טוב. נמסור לכל מכון מאיר. מדוע בפסוק ו' נאמר נחשים ברבים, ואילו בפסוק ז' נאמר נחש ביחיד. תודה. נחש, הכוונה שמה נחשים. זה כמו שאתה אומר למשל, כל העוף למיניהו. מה זה העוף? זה העופות. כן? זה מה שנקרא שם קיבוצי. בסדר?
כל זאת.
אז למה פה השתמש בשם קיבוצי ופה בשם יחיד? אני לא יודע. מה ההבדל בין נחש, צרף ותנין, סוגריים או תנים, על בסיס ההנחה ההרכחית שהרב מניח אותה תמיד, שבלשון הקודש אין מילים נרדפות. תודה וישר כוח. טוב, ההנחה איננה הרכחית, אלא היא הכרחית. כן? זה דבר אחד. מה ההבדל בין נחש, שרף ותנין? התנין זה, אפשר לומר, הנחש הפוטנציאלי. כלומר, זה ראשית כל הכוחות הטבעיים המצפים להיות האדם. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. זה עוד לפני שהנחש מופיע. כן, התנינים. זה הכוח הגנוז, הדוחף בתוך הטבע להופעת הקודש האנושי. זה לגבי תנין. לגבי נחש, זה כאשר אותו כוח טבעי מגיע לבשלות ונהיה שכל. נלשון לנחש. השכל מגלה את הנסתר. שרף, זאת הפעולה ההרסנית של הנחש. שאלה הבאה, איך היינו לומדים תפילין מנחש? כמו המצרים? לא. הנחש היה הופך לתפילין. היה מתיישר. כן, בבקשה. לא, אנחנו סובלים, מה שאמרתי שאנחנו סובלים זה בגלל שמרוב זהירות אנחנו לא מרימים את הכפפה, את האתגרים שחיי החולין מביאים לפתחנו. ואנחנו חפצים לשמר את הבועה הגטואיסטית של תורת הקודש בקטנותה. ולכן עם ישראל נהיה חילוני יותר ויותר. כלומר, אותם הטעויות שהביאו להתחלנות האומה לפני 100 שנה, חוזרות עכשיו, עוד פעם, וביותר גדול. בבקשה. כן? זה אחת הדוגמאות. כן? בבקשה. רגע. שינקף הרב. שינקף, אני חושב, שלום כבוד, אני חושב. הנחש יכול להיות ישר ולא רק עגול. הדרקונים של ישעיהו הם ישרים. ואילו האופנים הם עגולים. וכך זה מסתדר עם מה שהרב אמר פעם על קדוש קדוש. שזה השרפים, ואילו האופנים אומרים ברוך. ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. כן. בבקשה אדוני. מה? מה השאלה? גם הוא יש לו שאלה. רגע. טורי פוריה. כדי ליצור גל ריבועי, אין גל ריבועי בטבע, יש להרכיב את הגל הריבועי על ידי חיבור בין גלים סינוסואידליים בגדלים שונים. יש לציין שאי אפשר להגיע לגל ריבועי טהור. תודה וסליחה לכבוד תורתו. תודה. אני לא ידעתי שאי אפשר להגיע, אבל אז זה באמת מעניין שאי אפשר להגיע לגל ריבועי טהור. טוב, דברים נפלאים. נשאר כוחך, אתה לא צריך לבקש סליחה, עד רבה, אני מודה לך. טוב, בבקשה, מה השאלה אביאל?
לא יודעת את ההבדל בין התיאוריה של צעית לבין אדם שולך לבב ומנסה
משם לעלות. אתה מדבר על משהו אחר, משהו שהרב קוק לא עשה, אבל הוא לא שבתאי גם כן. אדם שהולך לפאב כדי להחזיר אנשים בתשובה, הוא לא עושה שום עבירה בזה. מה? הוא נתקל בעבירות, הוא עושה את העבירות? כן, אז תראה, יש לגבי ביור חמץ. למה צריך לעשות בדיקת חמץ? למה? אז התוספות אומרים שזה כדי שלא יבוא לאוכלו. כן, כלומר, אם יישאר חמץ בבית, בפסח, נגיד הוא עשה ביטולה, והוא מוצא חמץ, הוא יבוא לאוכלו. ימצא את זה, לא ישים לב. אז כדי שלא יבוא לאוכלו, עושים ביור חמץ. נשאלת השאלה, אדם שלא עשה בדיקת חמץ לפני פסח, באמצע פסח נזכר שהוא לא עשה בדיקה. האם הוא עושה בדיקה או לא? אז המשנה אומרת שעושה. שואלת הגמרא, ומה אם שמה יבוא לאוכלו? כיוון שהוא טרוד לבערו, לא יבוא לאוכלו. מבין? כלומר, השאלה מה המוטיבציה? מה? אתה פה בא, אתה בא לבער את הרע, אז אתה לא טיפול אליו. כמו בעגלת כלים. איידה דתריד למפלט לבלה. הנה שאלה לגבי עגלת כלים. יש לי כלי שבלה איסור. אז מה אני עושה? אני מבשל את הכלי, נכון? בתוך מים רותחים, ואז הוא פולט את מה שבלה. זה עגלת כלים. יש את השאלה, בדיוק כשם שהוא פולט, אז מה שיש בתוך המים עכשיו, חוזר אליו ונבלע שוב. נכון? שאומרת על זה הגמרא, איידה דתריד למפלט לבלה, כיוון שתרוד בלפלוט אינו בולע.
זה לא שאלה מדעית הרבה?
זה בכלל לא שאלה מדעית. זה שאלה הסתכלותית, איך להסתכל על הדברים. מובן? אז אותו דבר, לגבי אותו אדם שהולך אל הפאב כדי להחזיר בתשובה, אז הוא לא... הוא בכלל לא עסוק עכשיו בלקבל את ההשפעה, הוא הולך דווקא לעשות את ההפך. היידי תריד למפלט לבלה. כמו שמשל עשה בזמנו הרב גרוסמן ממגדל העמק, שהתפרסם בתור רב הדיסקוטקים. כן? אדם קדוש, צדיק. כן? גם רבי זרע, כתוב בגמרא שהוא היה עושה את זה. שרבי זרע היה יושב עם הפושטקים של טבריה. ככה מובא בגמרא. כן, היו ברזלים, הכל, מצאו בחפירות הארכיאולוגיות, ברזלים מאובנים. כן. אז כתוב בגמרא שהרבנים היו נותנים עליו ביקורת על זה. נתנו לו ביקורת. כן? אז הוא אמר, והוא לא אכפת לו. בסוף רבי זרע מת. זה קורה לכולם אגב. ואז הפושטגים אמרו, עד עכשיו הוא היה מבקש עלינו רחמים. עכשיו מי יתפלל עלינו? חזרו בתשובה. אל תקרא פוריה, אלא ז'אן-בטיסט ג'וזף פוריה. לסרי דה פוריה. ניתן להוכיח שאפשר להציג כל פונקציה חלקה, מספיק, כסכום, ליתר דיוק, טור, של הרמוניות. בברכה. וואלה, אנחנו נעביר פה שיעור במתמטיקה. אז זה הטורים של פוריה. עכשיו הבנתי. טורי פוריה. יפה. אז אם אנחנו עושים את אותן טעויות, אז יבוא אותו עונש? אנחנו לא עסוקים בעונשים, אנחנו מדברים, על תוצאות. התוצאות לא תהיינה אותן תוצאות, זה יותר חמור. כן. כן. אותו כיוון, כן, אני מביא להתייחס לזה רגע. וכי במציאות של גילוי שכינה אפשר להתמודד עם עוצמת החול? הרי זה דבר בלתי אפשרי. השירים של ביאליק שרואה את האור מחוץ לבית המדרש עדיין רלוונטיים בדיוק כמו בימיו, אם לא יותר. סליחה? כבודו לא מאמין שאנחנו בגאולה? אין גילוי שכינה היום? על זה אנחנו מפללים. ותחזנה עינינו בשובך לציון. מה זה ותחזנה עינינו? לא כל אחד רואה. צריך לפתוח את העיניים. עכשיו, אבל זה ודאי שהגילוי של השכינה הוא הדרגתי, יעיין לכבודו באורות התחייה, בעמוד סמך זין, ויראה שם בסוף הפסקה, פסקת את וב, שהדברים האלה הם הדרגתיים, גם החזרת השכינה, גם התעלות החול. מאוד קל להסתתר מאחורי האמירה שאנחנו בגלות. עכשיו, אני רוצה להעיר פה משהו. יש מדרש מעניין על הפסוק הידעת את הידעת לדת יעלה סלע צלע חולל איילות תשמור. מי כתב את זה? זה ביוב, נכון? זה דברי הקדוש ברוך הוא אל איוב. כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל איוב, הוא שואל אותו כמה שאלות. סך הכל שמה 50 שאלות שואל אותו הקדוש ברוך הוא, כנגד 50 שערי בינה. והוא שואל אותו בין היתר, הידעת לדת יעלה סלע. כלומר, האם אתה יודע כיצד היעלים יולדות? חולל איילות, תשמור. איך האיילה מחוללת? מה זה חוללת? מולידה. יולדת, סליחה. כן? איך היא יולדת? כן, תחיל, בטרם תחיל, ילדת. אז מה זה חולל איילות, תשמור? אז הגמרא אומרת ככה, שהאיילה, יש לה שתי בעיות כשהיא רוצה ללדת. א', יש לה רחם צר, אז הוולד לא יכול לעבור. ב' היא אכזרית. כיוון שהיא אכזרית, היא עולה על הצוק, כדי שהוולד, כשהוא יצא, ייפול ויתרסק. מה שנחמד, לא? אז צריך לפתור את שתי הבעיות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מסדר שכסחה ללדת, היא עולה על הצוק, בא נחש ומקישה. מקיש אותה. אבל אם הוא יקדים רגע אחד, או יאחר רגע אחד, היא תמות. אבל כשהוא מקיש אותה, בדיוק הרגע הנכון, הרחם מתרחב והוולד יוצא. אבל מה? מה עם זה שעכשיו הוא בתוך האוויר? מגיע נשר, כמו וולט דיסני, כן? ומביא אותו, המתוק הזה, אל האיילה שמניקה אותו ובסוף סוף פתאום מתאהבת. בסדר? אז מה זה בא לומר? יש איזה צרות. אני יודע שניסו כמה פעמים לצלם לידה של איילות בגני חיות, וזה לא יצא אף פעם. עובדה. לא יודע, אולי אני טועה. אבל מה זה משנה אם זה המציאות או לא? זה בכלל אכפת לנו? מה לא אכפת לנו? אנחנו עכשיו מסבירים מדרש יפה יפה. חוץ מזה, אתה יכול לעשות מזה סרט מצויר, וזה יהיה נכון. תראה איזה מתוק זה יהיה. כן? מלך האריות כלום, פרייר ליד זה. במבי. כן. מה, אני רוצה להסביר את זה. כן, אני לא שכחתי. זה שאני קצת משתלח, לי מותר. יש צרות. מה זה רחם צר? צריך להוליד משהו. מה הדבר שצריך להוליד בעולם? את המשיח, את הגאולה. צריך לגאול. אבל יש צרות. אז באים ייסורים. בא נחש מקיש. ואז במקום צרות יש רוחב. מה זה הרוחב? היכולת לכלול כאחד את הקודש עם החול. לפני 65 שנה הנחש הקיש את הרחם של בית ישראל. הייתה שואה. ואז הרחם התחיל להיפתח. אבל מה? מה שנולד עלול ליפול לתוך הצוק. נכון? יש אובדן של ערכים. אז בא הנשר. מה זה נשר? התשובה. כן? אורות התשובה. תתחדש כנשר נעורייך. מציל את זה. בסדר? על זה נאמר בישעיהו פרק סמך. אז תראי ונהרת. ופחד ורחב לבבך. מסביר הרב קוק. בנאום הפתיחה לאוניברסיטה העברית בהר הצופים, מה זה ופחד ורחב. הגיע הזמן של הרוחב, וזה עצמו גורם לפחד, וצריך גם להשתמש בפחד וגם להתגבר עליו. או, הנחש, אם כן, יש לו תפקיד משיחי גם כן. שאלה, מדוע בחר משה לעשות נחש דווקא מנחושת? רק בגלל שהלשון של נחש נופל על לשון נחושת? זאת שאלה ששואל רש"י, נכון? למה משה עשה נחש נחושת? הקדוש ברוך הוא אמר לו, עשה לך שרף. לא אמר לו איך לעשות אותו. ואז אומר רש"י, למה עשה נחושת? לא נאמר לו לעשותו של נחושת, אלא אמר משה, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש, ואני אעשנו של נחושת, לשון נופל על לשון. נכון? ככה כתוב ברש"י.
לא,
משהו
מובן.
מה? אבל צריך להבין. אז מעניין, הוא אומר כאן, אמר משה, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש. איפה הוא ראה שהקדוש ברוך הוא קוראו נחש? הרי להפך, הקדוש ברוך הוא קוראו שרף. אז זה רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא קוראו נחש, ולכן אני אעשה לשון נופל על לשון.
זה מעלה עוד איתות ומהשרף.
לא, אבל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש, וזה לא נכון. הקדוש ברוך הוא קראו שרף.
אבל אנחנו קוראים לתן סדר, מה זה נחש, מה זה שרף.
לא, אבל תמיד את השאלה או לא?
כן, ודאי.
משה אומר, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש. אני קורא מה הקדוש ברוך הוא אומר, ואומר השם אלו שעשה לך שרף. והיה כל הנחש, והיה כל הנשוך, וראה אותו וחי. לא, ראה אותו, לא כתוב ראה את הנחש. כן? אלא הכוונה, איפה הקדוש ברוך הוא קוראו נחש? במעשה בראשית הוא קוראו נחש. זה הכוונה. במעשה בראשית הקדוש ברוך הוא קוראו לשרף נחש. עכשיו, מה? עכשיו, לא מוזכר שרף. עכשיו, מה זה הנחושת? יוצא לפי זה שמשה הבין שכוונת הקדוש ברוך הוא שהוא יעשה משהו שהוא נופל על לשון, שהוא יהיה לשון נופל על לשון. זה לא סתם סברה של משה, אלא כיוון שהקדוש ברוך הוא קוראו נחש, סימן שצריך לעשותו נחושת. בסדר? לשון נופל על לשון. ומה זה הנחושת? הנחושת זאת מתכת שהיא זולה בערכה, אבל היא מבריקה כזהב. זה משהו שהוא על הגבול, בין הזול לבין הנעלה. טוב, איך ביום יום, זה גם נכון. אגב, סתם ככה, איפה מצאנו נחושת בנבואה? בדניאל. בדניאל, כשיש הפסל הגדול שרואה נבוכדנצר, אז הוא רואה ראש מזהב, ידיים וחזה מכסף, מותניים מנחושת, רגליים מחרס וברזל. מה אומר דניאל שם, בפתרון החלום? הוא אומר, ראש מזהב זה בבל, הכסף שבא אחרי זה, הידיים מכסף, זה המלכות שתבוא אחרי, המלכות פרס, והמלכות שתבוא אחרי זה היא המותניים מנחושת. אז מי זה?
יוון.
למה יוון נקראת נחושת? בגלל שהיא מבריקה מאוד, מצד האמת זה זול. עכשיו, וזה נראה מבריק מאוד, כמו השכל, השכל היווני, כן, השכל הטבעי, זה הנחש. איפה זה נמצא? במותניים. מה זה המותניים? זה מקום הערווה. זאת אומרת, שהמוטיבציה הפנימית של הפילוסופיה היוונית היא פגם הברית. כלומר, יש חיסרון בקדושה הטבעית, ולכן זה מקבל גם צורה של אידיאולוגיה. הרבה פעמים יש שאלות כאלה, אדם שואל שאלה מטאפיזית משהו משהו. למשל, הרב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אני לא נגד השאלה, כן, שלא יהיה פה בעיה. והרבה פעמים, ואז הרב שלמד רמח"ל ולמד כל מיני דברים, מתחיל לתת תשובות נפלאות, מטבע הטוב לאיתי וכל מיני דברים. הוא לא שם לב שזה בכלל לא השאלה של השואל. השאלה האמיתית היא, יש לי חברה. אבל אי אפשר להגיד את זה ככה. אז יש שרשרת של כישורים, אז שזה מגיע לדרך איך להגיע מזה לזה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה מה שאמר גם רבי יהודה הלוי, אל תפתח חוכמה יוונית אשר אין לה פירות כי אם פרחים. כלומר, היא נותנת את הברק של, והיופי החיצוני, מה שבא לידי ביטוי גם בעריות, בעירום היווני וכו', אבל אין פה פוריות באמת, אין פה חיבור אל החיים. לכן זה קשור לנחש הנחושת. איך ביום יום אפשר לראות סימני שכינה, סימני גאולה, שעדיין עניים ברחובות, וקשיים לכל אחד, ובעיות ביטחוניות, וכל מה שקורה, מטשטש את ראיית דור של המשיח בקרוב. זה מה שנקרא, רב יוסף אמר, אזכה דעתי בתולה דקופידה דחמרה. אני רוצה לשבת בצל של הגללים של חמורו. מסביר הרב קוק, מה זה הצל? כיוון שיש גללים של החמור, זה מטיל צל על האור של הגאולה. אז יש כאלה שאומרים, אז זה לא גאולה כי זה לא מאיר. ויש כאלה שאומרים, לא, אני רואה בתוך החושך הזה, הצל הזה, אני רואה את האור, כי הוא למד אורות. אז אם אתה תלמד אורות, תוכל לראות ביום יום את סימני השכינה. Okay? זה מה שנקרא לראות את הגאולה דרך הר של גללים שעושה צל. הר צל. זה הגאולה. נכון? אז זה לא כל אחד רואה, זה עבודה. אגב, זה שלא רואים זה טוב. כי אם היינו מבינים את המשמעות של מה שקורה לנו, היינו משתגעים. כי אי אפשר כל הזמן לחיות מתוך המודעות לכך שאנחנו חווים את המאורעות החשובים בהיסטוריה. לכן מה עושה הקדוש ברוך הוא? גורם לנו לא לראות. יש בעיות בדחיפות בתור לאוטובוס, יש, ההוא יש לו בעיה שהוא פוטר מן העבודה, וכל מיני דברים כאלה. מה? זה קורה בזמן המשיח, רק מה, זה כדי שאנחנו לא נבין מה שקורה. כפי שאמר החכם, אין בעל הגן מכיר בלגן. והדברים מפורשים באבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן זה ברייתא חשובה מאוד, ספר ענק אגב, ארוך מאוד. הוא גדול כמו כל סדר נזיקין כולו. יש שם בפרק 33 תיאור של מה שקרה בזמן קריאת ים סוף. כידוע, בני ישראל הגיעו לים סוף. יש לפניהם ים סוער. אי אפשר להיכנס. מאחורה צבא מאיים שרוצה לכסח את הצורה לכולם. מימין ושמאל מדבר שממה עם נחשים ועקרבים. מה עושים? משה פותח את הים. אומר להם משה, קומו עברו. רואים? לא נעבור. לא. זה לא מה שמובא בעבוד רבי נתן. בעבוד רבי נתן כתוב שהם לא רצו לעבור. רגע. עבוד רבי נתן. פרק למד ג' בשעה שעמדו אבותינו על הים, אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור. עד שנראה הים נקבים נקבים. נטל משה מתהו והיכה על הים, ונעשה הים נקבים נקבים, שנאמר, נקבת במטב ראש פרזיו. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור. בינתיים פרעו מאחורה, כן? עד שנעשה הים בקעה לפנינו. רוצים שישר, זה לא מספיק ישר. היכה משה על הים ונעשה בקעה לפניהם, שנאמר בקע ים ויעבירם. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. עד שנעשה לפנינו גזרים גזרים. רוצים שיהיה מסלולים פה, זה לא ככה. שנאמר, לגוזר ים סוף לגזרים. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור. עד שנעשה לפנינו חומר, רוצים שזה יהיה אחיד. נטל משה המטה והיכה בים, ונעשה לפניהם טיט שנאמר וכו'. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו, לא נעבור, עד שיעשה לפנינו מדבר, רוצים שזה יבש. נטל משה את המטה והיכה על הים, והיו לכם בתאומות, כמדבר. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו, לא נעבור, עד שיעשה לפנינו פירורים פירורים, רוצים איזה טקסטורה כזאת נוחה. נטל משה את המטה והיכה על הים, שנאמר, אתה פוררת בעוזך ים. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור. עד שיעשה לפנינו סלעים סלעים. רוצים שזה יהיה גם חזק. נטל המטה וקל הים, שנאמר שיברת הרשננים על המים. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור. עד שיעשה לנו יבשה. נטל משה את המטה ויקל הים וכו' וכו'. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור. עד שיעשה לפנינו חומות. נטל משה את המטה ויקל הים, שנאמר במים להם חומה. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור. עד שיעשה לפנינו נודות. רוצים גם שיש שתייה בדרך. נטל משה את המטה ויקל הים וכו'. עכשיו אני אגיד לכם משהו. לסיפור הזה אני מאמין. איך אני יודע? זה היהודים, לא? כלומר, מה זה אומר? שאפילו ברגע המשמעותי ביותר בתולדות האומה, לדת האומה, במה אנשים עסוקים? בזה שיהיה פחיות. זה מה שמעניין אותם. כן? האם יש עמדת החלפת חיתולים או דברים כאלה? זה מה שחשוב להם. כל השאר זה חשוב. אז לכן, גם בימינו, אפשר לשאול שאלות כמו ששואל האיש היקר מארץ ישראל. אנחנו בגאולה, אז למה לא נפתחים בתי ספר לנבואה? האם עצם לימוד תורת הנסתר זה ההכנה לנבואה? למה לא נפתחים בתי ספר לנבואה? תפתח, יאללה, נראה אותך. טוב, עד כאן להיום. שלום.